מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18 פרק מספר 11. אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
אני מאיה פייביש.
התלהבות רבה, התלהבות רבה. יש לנו פרק על תארת האיים הבריטים היום.
כאילו, למה אתה פה?
לא, אני לא נחשב. אני מדבר רק על זה, כאילו, אתה יודע. לפני זה היה לנו את עמית מארצות הברית ואת עומר וכאלה, אז...
כן.
וכשאתה פה עם איראן הזה, כאילו זה רק אנגליה, ועכשיו יש לנו שני איים בבת אחת.
שני איים.
כן.
איים מרובים. מעניינים.
מרובים. בסדר, מה שלום כבודו?
אחלה באחלה, כל טוב. לפני הפרק ראיתי סרטון ביוטיוב, שזה אני פתוח לי. יש כמה חברות נחמדות, ראיתי אותם גם בטיקטוק וגם ביוטיוב. אחת היא מתעמלת ג'ימנסט ברמה עולמית, כאילו לא יודע לאן היא הגיעה וזה, אבל ברמה עולמית, תחרויות וכאלה, שקוראים לה גרייסי קרמר. השנייה קוראים לה, לא זוכר, קורין, כן, זוכר, נזכרתי, קורין. היא סטנט פרפורמר. אז לפעמים okay. הם עושות דברים ביחד, ואז כאילו אומרות, האם סטנט פרפורמר יכולה לעשות דברים שג'ימניסט עושה? כי בעיקרון התרגילים שלהם עושה אותו דבר, אבל סטנט פרפורמר לא צריכה להגיע לרמת הדיוק וה... לא יודע איך לקרוא לזה אפילו של הג'ימניסט, כאילו היא עושה את כל הדברים בבייסיק, וההתמקדות של האימונים שלה זה בלשמור על עצמה ונפילות וכל מיני כאלה. אז כן, גימור, כמו שמאיה אמרה. ועכשיו מצאתי עוד אחד, מי שנקראת סידני אולסון, שהיא פרקוריסטית. אז היא לקחה את גרייסי קרמר, והיא מלמדת אותה לעשות פרקור. ופרקור זה גם, זה הכל מאוד חופף, זה תרגילים מאוד מאוד דומים לג'ימנסט, אבל שוב פעם, ברמה שונה, שם זה לא עניין של גימור, שם זה... איך זה משתלב עם האלמנטים של הסביבה. אז יש דברים שמאוד מאוד קל לה לעשות, ויש דברים שקשים לה לעשות וכאלה. אז זה לחלוטין לא קשור למשחקים, זה קשור לתחביב האחר שלי, שזה נהיה כושר איכשהו, אני לא יודע איך נהיית בן אדם שזה תחביב שלו, אבל that's life. אני מבין שזה מאוד מעניין אתכם. טוב,
אנחנו כל אחד יותר
קאוץ' פוטטו
מהשני.
זה נכון, יהודה שוחה.
יהודה שוחה, כן. אבל אני רק רוצה להגיד, אני לא מכיר ספציפית את הסרטון הזה, אולי תשלח קישור בזדמנות, אבל כן נורא מצחיק אותי, מדי פעם יש סרטונים של ג'ימניסט נגד בודי בילדר, נגד האלה שעושים... כושר רק עם עצמה, עם הכוח של עצמם, קינטיק משהו, קוראים לזה נראה לי.
וכל מיני סוגים ש... כן. איך שזה לא נקרא, כן.
בדיוק, כאלה. וכל מיני מתאמנים שונים עושים את אותו תרגיל, ואז מדהים כאילו כמה נגיד הבאדי בילדר זה, כן, אני יכול להרים 4,000 קילו, אבל אתה יכול לעשות עמידת ידיים? לא. לעומת זאת, הג'ימניסטיק יכולה לעשות עמידת ידיים על שתי אצבעות, אבל להרים איזה משקולת של 100 גרם כזה, איי, זה כזה נורא מצחיק אותי, כל הדברים, ההשוואות האלה.
אז זהו, אני חושב שהזכרתי פה, אני חושב שהזכרתי בפודקאסט כבר, שראיתי סרטונים של Division 1 Gymnast, גברים ונשים, וההזיה שגברים ונשים, Gymnasts, מתאמנים על דברים שונים, ואז הם... כאילו, ואז הם לא יכולים לעשות את הדברים אחד של השני. וזה לגמרי, זה כאילו, זה היה יותר גדולה מבאדי בילדר, זה כאילו, אותו ספורט, אבל ההבדל בין גברים ונשים. וזה לא כי יש, וכאילו, אין פה טיעון ביולוגי. יש פה, החליטו מתי שהוא לפני 250 שנה, לעשות את, סליחה, אני יודע למה ההחלטה הזאת הגיעה, כן? אבל זה מה שקרה היסטורית, ובגלל שזה קרה היסטורית, אז יש להם מסוגלות שונה במיומנויות האלה.
יש את התחרויות שונות לגמרי, אני זוכר ש... אני לא זוכר באיזה אולימפיאדה זה הייתה, או אולי אפילו אליפות אירופה, היה איזה מתעמל זכר שרצה לעשות איזה תרגיל נשי יותר בהתעמלות קרקע, וכלום כזה, לא, 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 אתה לא יכול, זה, כן. זה של נשים, וזה היה נורא mind blowing, ואז התחלתי להיכנס לתוך המאורת הארנב הזאת, וזה באמת כזה שטויות, שכאילו הם נחשבים אותם סוג ספורט, אבל שונה לגמרי.
כן. אנחנו אצלנו בקרוספיט עושים קצת מהכל, אז אנחנו לא טובים במיוחד בשום דבר.
אבל אתם עושים קרוספיט, וזה מה שחשוב.
לא באמת.
למה לא? זה אימון כזה, פול בודי וורקאפט כזה, שהופך אותך ל...
כאילו, לא, אוקיי.
טוב.
אני,
כאילו...
זה לא משנה שקוראים זה, שאנחנו... ג'ים שרשום לו קרוספיט על הזה, והוא עוקב אחרי התוכנית אימונים הספציפית שיש לו את המותג הזה. זה מה שלא משנה. כן, זה שיטת אימונים ספציפית של אימונים פונקציונליים, whatever. אנחנו עושים גם וייטליפטינג, גם ג'ימניסט, כל מיני כאלה, אנדורנס וקונדישנים וכאלה. עד לפני... 3 חודשים, חצי שנה, אני לא זוכר אם המלחמה הכל מתערבב, אבל למקום שאני מתאמן בו, אסור היה לו לקרוא לעצמם קרוספיט.
באמת?
כן, כי זה שם מותג. אם אין לך רשות, אסור לך להשתמש בשם. ואז הם קיבלו את האישור, הצטרפו לפדרציית וואטאבר, ועכשיו רשום לנו רשמית קרוספיט על זה, וזה שינה מאוד את הדמינר של המאמנים גם, זה כאילו, עכשיו אנחנו קרוספיט, יש לזה משמעות. סליחה, אם מישהו מכם שומע אותי, אני לא, הכל טוב, אני אוהב אתכם.
לא ידעתי שזה... תקן, כביכול.
זה לא תקן, זה לא, זה לא, זה בן אדם לפני 20 שנה שרשם טריידמרק על השם קרוספיט, ואם אתה רוצה להשתמש בקרוספיט, אתה צריך אישור להשתמש בשם, כאילו.
אז בעצם כאילו, זה לא תקן, זה לא אומר שהמאמנים שלך הם מאמני קרוספיט.
אני מניח שכדי להצטרף לפדרציה ולהשתמש במונח, צריך להוכיח שיש הכשרות וכולי, כי יש הכשרות.
כן, אבל לרגע זה הרגיש לי כמו תקן כזה, שמגיע איזה מישהו מהפדרציה של קרוספיט ומסתכל לך כזה על החבלים ועל הזה.
לא, אני מניח, זה יותר קשור לתוכנית אימונים ומה המאמנים שלך יודעים לאמן ומה עושים וכאילו.
אבנט.
כי גם... קרוספיט, המקום נקרא בוקס בעיקרון של קרוספיט, אבל זה, נקרא לזה ג'ים. בג'ימים שונים יש דברים שונים, כי לא יש דברים שיש לכולם, אבל נגיד הדבר שכולם מקשרים עם קרוספיט זה החבלים האלה, כמו תור ב-Love and Thunder, שהוא עושה את התרגיל הזה עם החבלים, זה מאוד מקושר במוח שאנשים לקרוספיט, לנו הם חבלים. פעם היו לנו צמיגים, אבל מאז שעברנו למקום החדש כבר אין צמיגים, וגם היינו עושים תרגילים צמיגים פעם באיזה 4 חודשים, אז גם להפוך צמיגים זה לא משהו שאנחנו עושים.
אתם גם לא מרביצים לצמיגים עם פטיש?
לא, זה הייתי נורא רוצה לעשות דווקא, אבל זהו. טוב, יאללה, בוא נעבור למשחקים לפני שרן רוצח אותנו. אנחנו שורפים משחקים.
לפני שרן רוצח אתכם?
כן, את פחות חשובה, את פשוט תחכי לתורך, וזה הכל.
אני פחות חשובה?
פחות חשובה. אביב, גמרת, זהו. היה נעים מאוד. אביב, למרות שהיום הולדת שלו הייתה אתמול, מחר הוא מת.
לא, לא, זה בסדר, אני פשוט אפסיק להיות האורחת שאשכרה משקיעה בדברים, ואני אשאיר לאביב לעבוד קשה על הכל, ושילך לעזאזל.
I'm chill. אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים. אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isupreme. ובשרת הדיסקורד, iso.me/discord, הפרקים שלנו עולים לאחר מכן לאתר iso.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר, וקישורים להוספה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אני בדרך כלל אומר פה שורה של אתם מוזמנים לסרף אלינו לצ'אט ולצ'וטט איתנו במהלך השידור, אבל בגלל שדיברנו קודם על זה שהפתיח כתוב, והשורה הזאת לא כתובה לי, ואני עכשיו קורא אותה בעל פה, אז זה מה שקרה. אנחנו מדבר על משחקים ששיחקנו לאחרונה, אין חדשות היום, וזהו. כרגיל, אם אתם אוהבים את התוכנית ורוצים לתמוך בה, ובי, תיכנסו ל-support.theburn.live, שם יש את כל הכישורים, יש שם את המרצ'נדייז, יש שם את DriveThruRPG, והמבל וכן הלאה. זהו, אני אתחיל בקצרה ממש, כי ליבת התוכנית היא מאיה, ולכן היא מאוד חשובה. אני שיחקתי משחק שנקרא Thronefall. זה משחק ב-Early Access שגיליתי דרך Day 9, כמו הרבה דברים. והוא הרנתי אותו אחרי שדיברתי עליו בחופרים, כ-Kingdom, אבל ב-Top-Down 3D. אז בעיקרון זה סוג כזה של... זה משחק אסטרטגיה, שהוא מאוד טאוור דיפנסי. בכל מפה אנחנו, יש לנו איש קטן, יש לנו מלך על סוס שהולך במפה. אגב, הכי מומלץ לשחק במשחק הזה עם קונטרולר, אפשר לשחק אותו עם מקלדת. זה משחק של תנועה ושני כפתורים. הם עשו משחק אסטרטגיה שלם שבנו אל שני כפתורים. זה מדהים, אבל יותר קל לשחק בו עם אנלוג סטיק מאשר עם ווסדי, אז קונטרולר עדיף. אז אנחנו שולטים במלך על הסוס שלנו, שיש לו כלי נשק.
נשמע שג'ויסטיק בסיסי של לפני 40 שנה.
כן, לגמרי, מספיק. לגמרי. ג'ויסטיק עם A-B מספיק למשחק הזה, לחלוטין. אז המלך שלנו, יש נקודות במפה שבה אנחנו, נקודה במפה תמיד, שבה אנחנו בונים את הטאון סנטר, ובנוסף יש כל מיני נקודות ספציפיות שאפשר לבנות עוד מבנים. ויש waves of enemies, כמו בכל משחק טאור דיפנסי, ואנחנו צריכים להרוג אותם, וכשהורגים אותם מקבלים כסף, וגם בונים מבנים שנותנים כסף, או בונים מבנים שנותנים הגנה, או בונים מבנים שנותנים חיילים. חשוב מאוד במשחק לפתח את הכלכלה, כדי לקבל כסף, אבל גם צריך להתמודד עם העגלים של אויבים, אחרת זה לא עוזר בשום מקום, אז צריך לאזן בין הדברים. וזה איזון מאוד נחמד, זה סוג של טאוור דיפנסי שיש לך נקודות ספציפיות שאתה יכול לבנות. יש בעיקרון, מי שמכיר משחקי טאוור דיפנס מה-20 שנה האחרונות, יש שני סוגים עיקריים של טאוור דיפנס. סוג אחד זה תבנה איפה שאתה רוצה ותשבור את הראש עליך הכי, בצורה הכי אופטימלית לנצח את המפה, והטאור דיפנס השני זה החלטנו בשבילך איפה לבנות, ואתה צריך לקבל את ההחלטה של מה לבנות איפה. וזה מהסוג השני של מה לבנות איפה. כשהמימד הנוסף פה הוא לא רק תבנה מגדלים, ותבנה את המבנים שנותנים לך חיילים, אלא גם אתה יכול לבנות במקומות מסוימים בתים שנותנים לך כסף, וחוות, ומחות זהב במפה מסוימת, וחומות, ובשלב מסוים אתה משדרג את המבנים, אתה משדרג את הטאון סנטר שנותן לך לבנות בעוד מקומות, ונותן לך לשדרג לטיר 2 חלק מהמבנים, ואז יש גם טיר 3. כשאתה בונה מבנים של חיילים, יש לך בחירה בין כמה סוגים של חיילים, לפי מה שיש במפה. אז נגיד במלי, יש אבירים, שהם כזה טובים all around, יש להם מגן וחרב, ואז יש ספירמן, וספירמן טובים במפה שיש בפרשים, כי הם מעטים את הפרשים, ובשלב מסוים גם מקבלים פלייל, ופלייל עושים AOE damage, וכאלה. וככה זה אותו דבר גם לגבי הריינג' בארקס, הארצ'י ריינג', לא זוכר איך קוראים לו, מתחילים שם עם ארצ'רס וקרוסבואומן, ואז בשלב מסוים מקבלים הנטרס, שהנטרס טובים ספציפית נגד מפלצות, ויש להם גם מלי אטאק בנוסף לריינג' אטאק שלהם. זהו, המשחק מגניב ממש, הוא כל פעם שהם לאו דווקא מנצחים במפה, כל פעם שהם משחקים, מקבלים ניקוד, הניקוד נצבר לטובת האקאונט רנק שלך, ומקבלים דברים חדשים, מקבלים אפשרויות חדשות למבנים, מקבלים נשקים חדשים למלך שלך, מתחילים עם אפשרות לקשת ולחנית, ובהמשך מקבלים אפשרות לברודסורד, אם אני לא טועה, ולכל נשק חוץ מהאוטו-אטאק, יש לו גם יכולת מיוחדת. אז עם הקשת יש דאגר, שנותן לך לעשות מלי-אטאק, עם הספיר יש פוקוס צ'ארג' שמרפא אותך וגם עושה נזק מסביבך, ועם הברודסורד אני חושב שיש לו קליב כזה, אני לא זוכר ספציפית. חוץ מזה גם מקבלים פרקס, והפרקס יכולים לשנות את המשחק לחלוטין. אז נגיד אחד הפרקס שהתחלתי להשתמש בהם כל הזמן, זה קומנדר מוד, שקומנדר מוד הופך את המלך שלך לחלש יותר, אבל הופך את כל הדברים האחרים לחזקים יותר, את המגדלים ואת החיילים. אז אם אתם מעדיפים לשחק את המשחק יותר אסטרטגי, טאור דיפנסי, אז קומנדר מוד זה מה שתרצו להשתמש בו. לעומת זאת יש את הארמור מוד, אני חושב, שזה בדיוק ההפך. הופך את המלך למאוד חזק, ומוריד את האפקטיביות של מגדלים וחיילים. ויש הרבה, ולאורך הזמן פותחים עוד הרבה פרקס כאלה, וגם את האפשרות לקחת יותר מהם. בהתחלה אפשר לקחת רק שתיים לכל מפה, אחר כך אפשר לקחת יותר. וחוץ מזה יש מיוטייטורס. מיוטייטורס בעצם עושים דרגת אתגר דינמית, ככה שאפשר לשחק בלי מיוטייטורס בכלל, ואז זה כאילו הכי קל לכאורה. ואפשר להוסיף כל מיני מיוטייטורס, כמו שאחד שהשתמשתי בו כי זה היה איזשהו אתגר, זה מיוטייטור שחיילים, כאילו אויבים לא הם מפילים זהב. ואז זה הופך את הכלכלה שלך חלשה יותר באופן כללי. ויש עוד כל מיני מיוטייטורס שאני לא זוכר כי לא השתמשתי בהם. עכשיו, חלק מהריפלייביליטי של המשחק, זה שלכל מפה יש בין, לא יודע בין, אבל סביבות 5 או 6 win conditions, ואתה מקבל, זה כמו כוכבים במשחקי מובייל, אז אם אתה מנצח, אם רק לנצח רגיל, אתה מקבל כתר אחד, ואם אתה עונה על כל אחד מהwin conditions, אז אתה מקבל כאילו עוד כתרים, וזה פשוט למען הקומפלישנינג, זה לא נותן שום דבר מעבר לעוד ניקוד, כי אתה משחק עוד, ואז אתה פותח עוד דברים, אבל לצורך העניין, באחת המפות, במפה הראשונה נגיד, אופטימלית לשחק עם קשת, אבל אחד מהwin conditions זה לשחק עם החנית במקום עם הקשת. אז כאילו אתה עושה לעצמך את החיים קשים יותר, כדי לקבל עוד אחד מהwin conditions.
בשנייה זה לשחק עם חנית יותר קל, אבל אם זה שחק בלי חנית, תקבל את ה...
זהו, במפה עם הסוסים ספציפית, זה כאילו, תשחק בלי החנית, כי חנית זה טוב נגד סוסים. ויש חלק מהconditions זה שילובים של כלי נשק מסוימים עם מיוטייטורס מסוימים, או רק לשחק עם מיוטייטורס, והכי קשה זה כאילו תבחר 3 מיוטייטורס ותעשה לעצמך את החיים קשים. הוא ב-Early Access, אם אני זוכר נכון, יש 6 מפות כרגע, לא יודע אם הם מתכוונים להוסיף עוד, וחוץ מזה יש מפה אחת שהיא סוג של כאילו רוגלי כזה, כלומר זה נותן לך סט מסוים של תנאים, ואתה בוחר בין, זה נותן לך 3 אפשרויות, מפה עם, זה בעצם בוחר בשבילך את התנאים ההתחלתיים, במקום שאתה תבחר, אז זה נותן איזשהו אתגרים. לא ניסיתי את זה עדיין. שיחקתי כ3.5 שעות, לא ניצחתי את המפה האחרונה, אם אני זוכר נכון, זה נהיה קשה. זהו, כאילו בגדול המשחק הוא $10, כאילו שילמתי עליו 36 שקל, יש לי רק דברים טובים להגיד עליו. הוא שווה את המחיר שלו, הוא ממש מגניב. אם אתם אוהבים טאור דיפנסים / סטרטג'י / סתם דברים שהם צ'יל לשחק בהם, כאילו המשחק נהיה מאתגר, אבל הוא בעיקרון די קוזי, הוא כזה עם צבעים פסטורליים, ו במיוחד אם אתם הולכים על הקו היותר חיילים ומגדלים, בונים מה שבונים, ואז נותנים למשחק לרוץ עד שדברים מתים, ואם בנית את הדברים כמו שצריך, אז הם מתים ואתה ממשיך הלאה. לעומת זאת, אם אתם רוצים שהמשחק יהיה יותר אקשני, אז אתם יכולים כאילו לתת בפים למלך, ולהתרוצץ ולהרביץ וכאלה. זה לא מאוד מורכב אקשנית, כאילו אפשר לעשות קייטינג, אפשר לדחוף דברים ממקום למקום, ספציפית ב-Waves שיש Siege Engines, אז לקחתי את המלך ונתתי לו להרביץ לסיג' כי הסיג' פשוט יכולים להרוס את כל המגדלים וכאלה.
אבל זה יש את המגדל הבליסטרה,
כן.
שהשדרוג שלו זה, הוא עושה מלא נזק,
אבל הוא יורם
אבל התיידות זה תמיד לא עושים גדולים. ואז כאילו רואים את הקטפולט הבא, ואז הוא כזה פלום, הקטפולט המטה, ואז כזה יאה.
זהו, זה מה שאני אגיד, Thronefall.
אז אני אצטרף קצת, כי גם אני שיחקתי בו, כי אביב אמר, זה עולה $10, זה ברלי אקסס, והם מוסיפים מלא דברים, אמרתי, יאללה, למה לא? אז כן, כל מה שאביב אמר נכון, משהו שקצת הרגיז אותי במשחק זה, ההבדלים ברמות הקושי בין השלבים, שכאילו השלב הראשון, הטוטוריאל הוא כזה, כן, אתה הולך ימין, אתה הולך שמאל, אתה הולך רצפו, ואז השלב השני, טוב, יש לך 677,000 גלים שמגיעים אליך, אנחנו לא נסביר לך מה כל אחד מהאייקונים אומר, ואז יש לך את הרובוטים הקטנים שהם מעופפים, את הרובוטים הקטנים שמתפוצצים, ואת הרובוטים הקטנים שמתגלגלים, ויש את הרובוטים שרודפים אחרי הגיבור, אז כאילו אתה יכול לעשות איתו קייטינג דרך כל הזה, ומתעלמים לגמרי מכולם.
אתה יודע, בעיקרון היה סבבה, הדבר היחיד שהם לא הסבירו בו זה שאם אתה עושה פוז, אז הפוז מניו מראה לך את מה הגל מכיל. וגיליתי את זה.
לא ידעתי.
כן, זהו, גיליתי את זה הרבה יותר מדי מאוחר. אם אתה עושה פוז, אז הפוז מניו פשוט מראה לך את כל הסמלים, הוא אומר לך בדיוק מה כל אויב עושה, ולאן הוא, ומה הוא הולך. אגב, פשוט הסתכלתי על האפדייט שלהם בסטים, ממש בתחילת החודש הם הוסיפו, כאילו המפה האחרונה שקיימת כרגע במשחק, זה מפה שנוספה החודש. אז זה מגניב.
עוד משהו שמאוד שישר אותי, אני לא זוכר אם זה היה כתוב בתיבת טקסט של זה או לא, אבל מכרות. אז בשלב מסוים אתה יכול לבנות מכרות כחלק מהמבנים. השתיק החמוד שלהם זה שהם נותנים מלא כסף בהתחלה, וכל תור הם נותנים מטבע אחד פחות.
כן.
אבל כשיש לך מכרות, אתה יכול לקצר דרכים, אתה גיבור יכול לעבור בין המכרות.
זה כתוב.
נכנס במכרה אחד, יוצא במכרה אחר. אז זה, לא זוכרת אם זה היה כתוב או לא, אבל זה נורא הצחיק אותי כזה.
אני רואה שהמפה שהם הוסיפו, זה מפה שלא הייתי בה בכלל, אז חוץ מהשש מפות שראיתי, יש עוד מפה אחת שלא ראיתי. אז, אוקיי.
טעם, 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 אולי שבע.
כן, אולי.
אז המשחק הוא באמת טוב, הוא כיפי, כמו שרן אמר, הוא מזכיר קצת את קינגדום, כי אתה עובר ליד בניין, ואז אתה משדרג אותו, אתה זורק עליו מטבעות, עד שאתה ממלא את העיגולים הקטנים של המטבעות, אבל הוא כיף, הוא ממש חמוד, ואני יכול להבין למה הוא קוזי. אני מאמין שכנראה כשהוא יצא בסוף, הוא יצא בטח גם לאיזה קונסולות כאלה ואחרות, אבל כרגע הוא ממש נחמד. וגם כשאתה מתחיל אותו, הוא אומר לך כזה, אנחנו חברה קטנה שעושה early access, אז תאהבו אותנו ואנחנו חמודים. זה נורא חמוד.
הם אכן חמודים. אני מודה שבמבט ראשון, כשראיתי את Day 9 משחק בו, לא התחברתי לאסתטיקה, אבל זה בסדר, כאילו, it grew on me. לא מאוד, אבל זה בסדר. זה בסדר. זה Thronefall. הדבר האחר ששיחקתי, חוץ מ... שיחקתי עוד פרסונה שלו, שמעת תכף לדבר איתה, פשוט העברתי את זה לחלק שלה. הדבר האחר ששיחקתי זה Banishers, Ghosts of New Eden. שמעתם אותנו מדברים מדי פעם על קבוצת החופרים על משחקים שלנו. והחברים החמודים והיקרים מחופרים ומשחקים קנו לי ליום הולדת גיפט קארדים לפלייסטיישן, והסתבכו עם הפרוד דיטקשן של אמזון כתוצאה מכך.
וואו, הקבוצה שהם קונים לאביב גיפט קארד זה מערכון של אפרים קישון.
עכשיו אני יודע שיש קבוצה כזאת, לא ידעתי שיש קבוצה כזאת.
אני חושב שבאמת קוראים לה קונים לאביב גיפט קארד ובסוגריים בלי אביב. זה מערכות של אפרים קישון, כאילו, חצי מהקבוצה עובדת בהייטק. כולנו קנינו דברים בעבר. החשבון אמזון של ג'ונו נחסם, החשבון אמזון של אשתו של ג'ונו נחסם. היינו צריכים איזה ארבעה אנשים כדי לקחת את המזדנים.
זה כל כך הזוי, זה ממש ממש הזוי מה שקרה שם. הקטע הוא, ואני חושב שדיברתי על זה בפודקאסט, כשקניתי פלייסטיישן לפני 3 שנים בפעם הראשונה, לא יכולתי לקנות גיפט קארד עם החשבון אמזון הרגיל שלי, כי לא ידעתי אז שצריך לשנות לו את הקאנטרי של הדיגיטל סרוויסס. אז פתחתי חשבון אמזון נפרד, שכל הייעוד שלו זה לקנות גיפט קארדים לאמזון, לפלייסטיישן. והחשבון הזה עובד מצוין, והוא מעולם לא קרה לו שום דבר.
זהו, כאילו... זה פשוט הזויה, כאילו יוני קנה את הכרטיס הראשון, ואז הוא כזה אומר, לא קורה כלום, ואז הוא קיבל fraud detected, what the fuck?
לא, אבל הוא ידע ש... טוב, אני לא יודע את כל הסיפור, אבל עד כמה ש... מהשיחה שלי עם יוני, הוא שלח לי 2 קודים, קוד אחד עבד, והקוד השני היה כתוב שהוא כבר נוצל, אז... הוא היה צריך ללכת לאמזון, לשאול אותם למה זה קורה, ואז אמזון שלחו אותם לתמיכה של פלייסטיישן, ואז התמיכה של פלייסטיישן החזירו אותו לאמזון. סיפור שלהם. בקיצור, קיבלתי חלק מהמתנה שלי.
אולי רצינו לקנות לך קוד.
כן, קיבלתי חלק מהמתנה שלי, וחלק ממנה מעורבת בקנוניית פרודינג בינלאומית. אז זה מה שקרה שוב. קיצור, קניתי מהמתנה את Banishers. Banishers זה משחק חדש של חברת Dontnod. אם אתם לא מזהים, זה החברה שאחראית על כל סדרת Life is Strange ווומפיר, והמשחק הראשון שלהם, אני לא זוכר קוראים לו, אני לא זוכר קוראים לו כרגע, אבל המשחק הראשון שלהם היה משחק אקשן כזה, שבו היית מייצר לעצמך את הקומבואים. וזה היה מאוד נחמד. בקיצור, הם אחלה חברה מבחינת כתיבה, כל המשחקים שלהם הם כאילו Life is Strange כמובן, מקבלים שבחים על הכתיבה שלהם, ווומפיר ספציפית היה מאוד חלש באקשן שלו, במערכת קרב שלו. ווומפיר היה משחק שמתרחש בלונדון בתקופת תחילת המאה ה-20, אם אני זוכר נכון, ואתה מתעורר כערפד כמובן, וכל המשחק עוסק בבחירות של האם אתה רוצה להיות ערפד ולמצוא את האנשים את הדם ולהרביץ לדברים, או אתה רוצה לשמור על האנושיות שלך. ואז אם אתה הולך על הטרק של האנושיות שלך, אתה משחק משחק מאוד דיאלוג אבי עם בחירות מסוריות וכאלה, ואם אתה הולך על הנתיב של הערפדים, אתה מרביץ לכולם. והחלק של הערביץ לכולם לא היה טוב במשחק הזה. אז Banishers, זה המשחק החדש שלהם, הוא מדבר על ה-Banishers, שהם Ghost Hunters במאה ה-17, נכון? 1600 זה המאה ה-17.
כן.
אוקיי, בסדר. כשהם מגיעים לעולם החדש, לניו אידן באמריקה, שזה איפשהו בחוף המזרחי באזור של בוסטון, כי כשאתה מתחיל את המשחק, יש שם שלט לכיוון, כאילו, בוסטון this way. אז איפשהו שם. ויש ghosts שמטרידות את מנוחתם של ניו אידן. וזה כל מה שאני יודע על המשחק הזה, כי שיחקתי בו 2.5 שעות, שעה וחצי, משהו באזור הזה, נתפשר על 2 שעות. וזה הטוטוריאל פלוס exposition, כי רק אחרי 2 שעות האלה מגיע הטייטל סקרין. אז בשלב הזה קוראים, כאילו, מציגים בפניך את הקונפליקט המרכזי של המשחק. אנשים מסוים מתים, אנשים אחרים חיים, וזה מציגים את כל המערכות, חלק מהמערכות של המשחק. יש למשחק הזה מערכת נחמדה עד כה של rituals, ובשביל כל ritual צריך לאסוף חפצים ספציפיים, לפעמים זה סתם חפצים גנרינג של קרפטים, כאילו מלח ואיזשהו צמח מהאזור או משהו, וחלק מהם זה חפצים אישיים של הרוחות שמנסים לתקשר איתם, ואז יש לריטואל אפשרויות, שיש הרקנינג, שזה אתה יכול לבנות את הזיכרונות שהתרחשו במקום הזה, יש לקרוא לרוח, יש לגרש רוח, כל מיני כאלה. זהו, מאוד נחמד. בשעתיים האלה, המערכת קרב מאוד מאוד בסיסית, כאילו היא מסתכמת ב-light attack, heavy attack, ואז אתה בונה בר של, של banishment, אני לא זוכר, לא קוראים לזה banishment, קוראים לזה משהו, אבל בעיקרון זה, זה סוג של אוטו, אוטו קיל, לגוסט, ברגע שאתה ממלא אותו. זהו, אין לי יותר חוץ מזה מה להגיד, כאילו, כי לא, לא נכנסתי למשחק, העלילה עד כה כתובה טוב, אבל לא מפתיעה, פחות או יותר ידעתי בדיוק מה הולך לקרות בשעתיים האלה, אבל הכל, הכל עשוי טוב, והדבר המעניין זה שבקווסט הראשון שאתה צריך, זה, יש להם מערכת גם של investigation כזאת, שאתה צריך למצוא רמזים ולחבר אותם יחד, זה נחמד, שרלוק הולמס כזה, אז יש, קטעי, יש מכתבים וספרים שקורים, ואחד המכתבים האלה מתוארך בדיוק, ה-21 לפברואר 1687, שזה בדיוק תאריך היום הולדת שלי בהפרש של 300 שנה. אז יש פה משהו במשחק הזה. זהו, עוד רשמים על בנישר, זה בפרק הבא אחרי ששחק בו עוד. וזה הכל אצלי. דיברתי יותר מה שחשבתי שנדבר, אז למאיה יש לה חצי שעה. את יכולה לבחור מה את רוצה להכניס לחצי שעה הזאת. כי יהודה הוריד את עצמו
מלדבר. כן, אני חושבת ש... אני חושבת שאנחנו נתחיל מפרסונה, ומקסימום פאביולה אולטימה יחכה עוד פרק, אחרי שהוא דוחיין מהפרק הקודם, כאילו היה זמן.
נראה לי שבשביל פאביולה אולטימה, כאילו נעשה, נביא את ערן ואת חגי, ונעשה פרק משחקי תפקידים כזה.
אוקיי, סבבה. אני בלי טענות.
ערן כותב בצ'אט, רגע, ערן כותב בצ'אט למאזינים שלו איתנו, שהוא מאוד רוצה שמאיה תדבר על פאביולה אולטימה, מאז שצירפנו אותו לקבוצת וואטסאפ ששורפים משחקים, ומאיה הזכיר את המשחק הזה, הוא כולו בציפייה.
וול, אז תגיד לאביב שידבר פחות, ושיגיד שאני חשובה. בכל מקרה, פרסונה.
כן, פרסונה 3, רק בשביל, אני יודע שלא שמעת הפרק הקודם, אז רק בשביל להכניס אותך ל... כי דיברנו בינינו על איזה חלקים של פרסונה אני אדבר עליו, אז דיברתי על פחות יותר מה שהזכרתי לך, דיברתי על איכויותיו של פרסונה 3 כרימייק, ועל החוויות הראשוניות שלי מאוד מהחלקים ששיחקתי ב, לא יודע, 6 שעות ראשונות, משהו כזה, ורק אחרי הפרק שדיברתי על זה, הגעתי באמת כבר לפול מון הראשון, והתקדמתי בעלילה, שזה דברים שלא ידעתי בפעם הקודם שדיברתי עליו, והזכרתי את זה גם לך בוואטסאפ. אז זה אישור, אישור קרב, זהו. עכשיו את...
אוקיי, אז הדבר ראשון, מערכת היחסים שלי עם פרסונה 3. כמו שנידון בפעמים קודמות, האקסבוקס שיש לי עכשיו הוא כנראה הקונסולה הכי רצינית שהייתה לי, כי לרוב היה לי קונסולות ניידות או מחשבים חלשים או דברים כאלה. אז יש לי הרבה חורים בהשכלה, כולנו יודעים. ככה או ככה, כמו שאמרנו, קונסולות ניידות, ואני חייתי את ה-PSP שלי. וכפי שכולנו יודעים, לפרסונה 3 הייתה גרסה ל-PSP.
אני יודע בטוח שאף אחד לא יודע את זה. לא, סתם. יעל דיברה על זה בעבר, והיא... היא מכורה לקונסולות ניידות ישנות ומשחקים ישנים.
כן, וספציפית פרסונה 3, אני חושבת ש-FES היה שם של הגרסת PSP, אבל אני לא סגורה על זה. You could play a girl, שזה היה מגניב.
למה זה לא ברימייק?
בגלל שמערכות, כאילו חלק מה-social links היו שונים, אם שיחקת את הבחורה או את זה, כי יש קטע בפרסונה 3 שאני מצד אחד לא כל כך אוהבת, מצד שני כן כאילו בנוי מעניין. אם הבנתי נכון, כאילו יש רק עם ה... יש social links בתוך ה-player characters, רק עם אלה שיכול להיות לך איתם משהו רומנטי.
קיצור, את אומרת של... שהם לא רצו שתהיה גיי, אז הם לא הכניסו את האישה למשחק.
גם לא רצו שתהיה גיי, גם... את כל האנימציות וכל המודלים וכל הקטעים שהם באנימציה שאינה מודלים של המשחק.
מתי P-Studio כבר התקדמו לשנת הנוכחית שלנו, מתי?
אנחנו נסיים בחלום שאני מתפללת אליו כבר הרבה זמן. זה גם עלה בפרקים קודמים שסיפרתי שהפעם חלמתי שנותנים לי לעשות כאילו טסטינג לפרסונות 6, ואני מספקת שם בחורה שהיא בקבוצת כדור אף, and she has a girlfriend. ומאז אני מקווה שזה יתגשם, ואני אוכל לשחק בחורה בקבוצת כדור אף that has a girlfriend. אגב, ואני חושבת שספציפית הכדור אף, זה כי בגיר, אם אתה בוחר לשחק את הבחורה בפרסונה 3FES ולהצטרף למועדון ספורט, זה קבוצת כדור אף.
במקום הריצה? אוקיי, מגניב. כן.
אז כן, יש, הם, היו דברים שאשכרה קודנים בין המסלולים. אני חושבת, ואחת מהסיבות שהיא לא נכנסה לרימייק, זה כי הם היו צריכים בייסקלי לעשות רימייק למשחק וחצי.
תדעת מה הם יעשו. הם הוציאו את הרימייק, עכשיו נחכה שנה וחצי, ואז הם יוציאו הרחבה לרימייק, כאילו זה הרחבה במרכאות, הם יוציאו את הגולדן פלוס אקסטרים אדישן של הרימייק, ואז זה יהיה הפעם השישית בערך שהם מוציאים את פרסונה 3.
כן, I'm not paying for that. אני, למען האמת, לא כל כך הייתי בטוחה אם אני רוצה לשלם על זה, ואז הוא יצא לגיים פאס, אז אמרתי טוב.
כן. ונמשיך להצבן את נמשיך להצבן את יוני ולהגיד שהמשחק בחינם יוני שונא שאנחנו קוראים לזה בחינם, אבל מה לעשות, אמרתי לו שזה גרל מאף. אם אנחנו משלמים על גיים פאס, המשחקים הם בחינם, אנחנו לא משלמים על המשחקים.
יודע מה אני משחקת, וגם אם אני משלמת באינסטולמנט, זה לא 70 דולר שאני מורידה בבת.
נכון, ברור לגמרי.
בדיוק.
ככה או ככה, ודרך אגב, ההנחה היא, אם ייקח לי יותר מארבעה חודשים שאני משחקת רק את פרסונה 3 ושום דבר אחר, אז כאילו, אז רק זה במרכאות לא שווה את ההשקעה, אבל בפועל שיחקתי בגיים פאס הרבה משחקי אינדי שלרוב היו עולים 10-15 דולר וכאלה,
גם בשבילי הטענה העיקרית, כאילו הוא לא אומר את זה בקטע שזה לא זה, הוא פשוט מנסה לגרום לו לזכור שזה עדיין כסף, והטענה העיקרית זה שהמשחק לא נשאר שלנו בסוף, זה הקטע, כי אנחנו משחקים אותו and it's gone.
משחקים הם דיגיטליים היום, וכעיקרון יכולים לקחת.
זהו, בעיקרון שום דבר לא באמת שייך לנו, זה נכון. כאילו, אם עכשיו...
יוני אפילו צייץ על זה, שאת האורך חיים של מדיה שנשארת על דיסק, אז הוא אמר,
לא שמענו שום דבר מה שאמרת,
איבדנו את סוף המשפט.
אפילו הדיסקים שלי ימותו לי בסוף.
כן, נכון. כן, ואם מחר יחליטו לעשות לאחד המשחקים שקניתם D-List מהחנויות הדיגיטליות, אז יכולים גם להחליט שלא תוכלו להתקין אותו יותר בחיים על הקונסולה שלכם, ואז כמו שקרה עם PT, ואז רק אם במקרה התקנתם אותו בעבר, אז הוא יישאר לכם, ואחרת לא תוכלו להשתמש בו יותר בעולם. פרסונה 3, כן, אנחנו מדברים על זה.
אוקיי, אז ה-PSP שלי, והוא נגנב. לפני שיכולתי לסיים את פרסונה.
No!
אז הייתי בטוחה ששיחקתי בערך חצי מהמשחק, עכשיו שאני משחקת אני מבינה שהייתי שליש גג. אבל גם התחלתי לכנס סוף סוף לחלקים שלא הכרתי, מה גם שלא זכרתי חצי מזה, מה גם ששיחקתי את הראוט של הבחורה, אז דברים מסוימים היו קצת שונים. בכלל זה. פרסונה 3 הוא אדג'לורד. פרסונה 3 יצא ב-2008 או 2009. אתה יורב לעצמך בראש כדי להפעיל את הפרסונה.
זהו, אני לא ידעתי שום דבר למשחק הזה, לפני שהתחלתי לשחק בו, ואז אני, כשאני טוען את המשחק ואני הולך תוך כדי, כאילו, כולם יודעים שמשחקי פרסונה מתחילים בשעה וחצי של קאצין, ואז אני כותב למאיה בקבוצה, זה המשחק הזה שאתה יורה לעצמך בראש, כי זה הדבר היחיד ששמעתי על המשחק אי פעם.
כן, כשיש את הדארק אוור, שזה מתי שהצללים יוצאים, בני אדם נסגרים בתוך קופינס ויש כתמים של דם על הרצפה, כאילו,
כן.
So fucking edgy.
כן, ולא זוכר איזה פודקאסט, בגיקנדרס, הפרק האחרון שהיה, הם דיברו על זה ועל התהליך שסדרת פרסונה עברה, אז ג'סי למשל אמר, ואני חושב שאת גם הזכרת משהו דומה, שהוא אוהב את פרסונה 3, כי זה היה לפני שהיה מסקוטס למשחקים, ובשבילו זה כזה, זה מעיד על בדיוק על זה, על תקופה שהמשחקים היו יותר אג'יים, ואיכשהו כאילו, יש יותר ווימזי בפרסונה 5, לא יודע לגבי 4, אבל...
זהו, אז התחושה היא ש... סליחה, קטעתי אותך עכשיו.
לא, זה סוף המחשבה, כן.
בתור מישהי ששיחקה לפחות חלקים מ3, שיחקה את 4 גולדן ושיחקה את 5 רויאל. 3 היה מאוד אפל ואג'י, 4 היה... המון לכיוון השני, היה בו המון ווימזי, המון הומור, גם כל הפלט הצבעים שלו, כן, הפלט וגם... הצבעים של 3, היא כחולים, שחורים, אפורים, ירוק מדכא. פרסונה 4, נטנצים, צהוב, זהו, פתום, פרסונה, חלק.
פרסונה 4 פסיכודלי.
כן. ואז פרסונה 5 היה איפשהו כאילו באמצע בין האג' לווימזי. שזה איזון נחמד. יש את הבעיות הרגילות של משחקי פרסונה, כמו רגעים inappropriate עם מורים, דמויות מסוימות מדברות או מתייחסות לנשים בצורה מסוימת, okay. חלק מהתוכן משנות הבאים המוקדמות, וזה מורגש.
כן.
Okay. אבל יש בו הרבה דברים שאני אוהבת, מבחינת בניית העולם ומבחינת החלקים בו שמקורקעים, מרגיש לי שצריך הרבה פחות... יש את התחושה הזאת תמיד בפרסונה של, נו, כל זה קורה מסביב, ואף אחד פשוט לא שם לב, ולא עושה שום דבר, ולא זה, או שיש את השניים משלושה אנשים בכל העולם שמתעסקים בזה, נו באמת.
כן, ציינתי את זה בפרק הקודם, אחרי שדיברנו על זה, שבפרסונה 3, ובפרסונה 5, ומהקצת שראיתי מהאנימה ב4, זה כאילו... שום דבר לא קורה עד שהפרוטגוניסט מגיע. ואז פרסונה 3 זה לפחות טיפה יותר סביר עלילתית ש... אוקיי? הדארק אור התרחשה איקס זמן, אז יש אנשים אחרים שמנסים לעשות משהו בנידון, ואתה לא כאילו הסופר גאד שמגיע, כאילו בסוף הדבר אתה כן, אבל בהתחלה אתה לא אמור להיות.
יש לך יכולות מאוד מיוחדות, אבל אתה לא הקטליסט היחיד של העלילה.
בדיוק.
העלילה התקיימה לפניך, ויש דברים שאתה מגלה כאילו אחורה, או על מטיפויות שיש בין דמויות מסוימות, שאתה קולט אותן כבר כשאתה מגיע, ואז ככל שהסיפור מתקדם זה מתפוצץ, או שדברים עולים על פני השטח. ואני קצת אוהבת את הגישה המפורקעת הזאת, את התחושה הזאת של העולם היה קיים לפניך, העולם כנראה ימשיך להתקיים אחריך, אבל זה שאתה פה אשכרה משנה משהו. אז בו זמנית, אתה מרכז העולם כי זה פרסונה ואתה הספשייל בוי, כן? אבל זה ככה בהרבה משחקים שאתה משחק את הספשייל בוי, בעיקר ב-JRPGs.
כן.
אבל אני אוהבת את זה... שדברים היו לפני ואחרי. כן, יש דברים מסוימים. אביב ציין באחת מהשיחות בקבוצת הוואטסאפ, שאנחנו שנינו בה, שיש הרבה בו שמרגישים את שזה פריקורסר, וזה נכון.
דיברת על זה גם.
יש דברים מסוימים, כן, שמרגישים מאוד פריקורסר. מצד שני, ויש נגיד מכניקה אחת שהייתה ב5 שמאוד אהבתי, ושלכל... סושיאל לינק שלך יש השפעות מכניות ולא רק לכאלה עם חברי הקבוצה. ואין את זה פה. אבל אני כן מוצאת את עצמי, לא יודעת, זה מרגיש לי שאתה צריך לעבוד קשה יותר בשביל דברים מסוימים, מה שגורם לכאילו לקצת יותר הדרגתיות במשחק. ואני גם אוהבת, אני לא זוכרת אם ב5 היה את זה, אני יודעת שב4 זאת הייתה בעיה, ואני חושבת שגם ב3 המקורי, אבל כפי שאתם יודעים, לא סיימתי פעם 3 המקורי, אפשר למקסם את ה-social links בלי רומנטיקה. אז קצת מהקצת לי לעשות רן הרומנטי.
בחמש, כשאתה מגיע לדרגה 10, עם כל אחת מה-Roman interests, זה שואל אותך שאלה, אם כאילו היא אומר, הן נפתחות בפניך ושואלות אם אתה מרגיש אותו דבר, ואז אתה יכול להגיד כן, ואז אני מתקדם לרומנטי או לא, ולא מתקדם לרומנטי, וכמובן, יש את ה-infamous, עשיתי romantic with everyone, and shenanigans ensue.
כן. ככה או ככה, התחושה שלי היא שהם לקחו את הרבה מהדברים שהיו טובים בפרסונה 3 במקור, הם הוסיפו מכניקות חדשות ודברים מסוימים שעושים אותו יותר פלייבל לקהל של היום, וכמובן גם שדרוג מסיבי בגרפיקה וכאלה, ואני נהנית מהתחושה, יש לו תחושה קצת יותר של מסתורין ותגלית הדרגתית, ויש עוד כל מיני כוחות שפועלים בעולם הזה שיש להם, אני לא יודעת להסביר את זה, משהו באיך שהעולם בנוי מרגיש לי יותר מעניין מבשניים שבאו אחריו.
כן, אני מבין למה את מתכוונת.
אני אפשר רוצה ללמוד יותר על העולם. בפרסונה 5, בעוד שהעלילה הייתה מאוד כיפית, עניין לי את הקפקף השמאלי בערך, למה קיימים או לא קיימים הפלס, כי הם לא בנו איזשהו מסתורין מעניין סביב זה, או משהו כזה, עובדה של העולם, וזה מה יש, וכאילו,
חלק מה, אני לגמרי מסכים איתך, וחלק מהבעיה במרכאות שיש לי עם פרסונה 5, זה שהם הציגו את ה, כאילו זה לא בעיה עם פרסונה 5 ספציפית, זה בעיה עם פרסונה 5 פלוס כל המשחקים הנוספים שלהם, זה שהם הציגו את המטאברס כתופעה שמתחילה ונגמרת בעלילה של המשחק, ואז כל פעם שהם עושים ספינוף יש להם תירוץ חדש ללמה עדיין יש מטאברס, וזה כזה תפסיקו לשבור לעצמכם את העלילה של עצמכם. זה כאילו
make it all a dream.
היו יכולים לפתור את זה בדרך אחרת. כאילו, היו, בפרסונה הרויאל הם טיפה נגעו בזה, עם ה-expansion content, בעובדה שיש, אני לא רוצה לספיילר למי שלא יצא לשחק ברויאל, למרות שזה כבר ישן, אבל יש תנאים מסוימים שבה המטאברס יכול להתרחב, אבל כבר סטרייקרס התעלם מרויאל לחלוטין. אז, what are you doing? אבל זה לא חושב, אנחנו מדברים על 3 ולא 5.
רויאל וסטרייקרס פותחו במקביל.
זהו, אני יודע, הם פותחו במקביל, וסטרייקרס לא יכל לדעת את העלילה שהם עושים לרויאל. אז הוא התעלה ממנה.
כן. אני חושב, כאילו, אם כבר מדברים, אני מאוד אוהבת גם את מה שעשו עם דמויות בסטרייקרס. אני אוהבת את הגישה לנבלים בסטרייקרס, יותר משאהבתי את הגישה לנבלים ב-5, כי הגישה לנבלים בסטרייקרס הייתה שהם כולם כאילו dark mirror or foil לאחת מדמויות
נכון.
במקום להיות סתם unapologetic villains שרוצים להרוס את העולם.
כן. מסכים לחלוטין. הכתיבה בסטרייקרס זה היה מאוד מוצלח.
כן. אז כאילו פחות פחת לי.
כן.
כן. ועוד כאילו דבר אחד על פרסונה 3 והמשמעות שלו עבורי. פרסונה 3 היה כנראה הפעם הראשונה שהיה לי girl crush על דמות במשחק וידאו. שהייתי כזה Akihiko is cute, but also Mitsuru. Okay. I'm low-key obsessed with Mitsuru. למען האמת, אני חושבת שכיום אני טיפה פחות obsessed לגבי מאשר שהייתי עליה כשהייתי צעירה יותר, לפני יותר מ-10 שנים. אבל אני חושבת שחלק מהאהבה שלי ל-authoritative women that I would like them to step on me מגיע ממיצורו כנידו.
אז זהו, אפרופו דברים שלא ידעתי על פרסונה 3 או בכלל על העולם, ברכה לי המחשבה, בקריטיקל רול הם עושים קוספליי גם בהלווין וגם שהם עושים קמפיינים מיוחדים, אז הם עשו וואן שוט לטקטיקה, לפרסונה 5 טקטיקה, והמשחק עצמו לא היה טוב, הוואן שוט שלהם באופן כללי לא טובים במיוחד, במיוחד האלה שהם עושים כספונסרד קונטנט, זה לא היה מוצלח במיוחד, אבל...
לא, כי קריט רול הרגיל פשוט מעולה.
קריט רול הרגיל אכן מעולה.
אני סתם לא הצלחתי להיכנס אליו, אני בטוחה שאם אני אנסה שוב,
זה בסדר, לא...
I'm just being a shit, תמשיך.
You do you, woman. I don't care. כל אחד זכאי לאהוב מה שהוא אוהב, ולא לאהוב מה שהוא לא אוהב. ובאמת שלא אכפת לי, שלא מעניין אותי למכור לאף אחד דברים, מלבד לתמוך בסופי משחקים. בקיצור, אז ליאם אבריין הגיע בקוספליי של הקיקו, והבנתי שזו דמות מפרסונה, לא ידעתי מאיפה, חיפשתי בוויקי, אוקיי, ראיתי, לא הכרתי את הדמות, ואז עכשיו אני סוף סוף מכיר את הדמות, וזה נורא מוזר, אני לא מצליח לשמוע את ליאם אבריין בדיבוב, זה... שזה מעיד על היכולות שלו, כי לצורך העניין את מאט מרסר שומעים בכל התפקידים שהוא עושה. פשוט שומעים שזה מרסר.
אבל יש את ההבדל, יש מדבבים כמו קריסטין שאל, שלוקחים אותה בגלל שהיא נשמעת ספציפית כמו קריסטין שאל, ויש מדבבים שלוקחים אותם כי יש להם ריינג' מאוד גדול. וכאילו זה סוגים שונים.
כן, זהו, אבל זהו, אז את מרסר, יש לו ריינג' מאוד גדול, הוא עושה כל דבר ביקום, אבל תמיד שומעים שזהו.
כן.
טוב, את רוצה לדבר על עוד משחק? יש לך 10 דקות.
כן, זהו, אני מתלבטת אם ללכת על knock-off mascots או על מינקו, כי אין לי מספיק זמן לדבר על פאביולה כמו שמגיע לה. אפשר את knock-off mascots לשים בפרק... בואו נסיים בשינניגנס, מינקו יכול לחכות.
טוב.
למרות שהוא גם בגיים פאסים. רגע.
אני לא מוחק, אני רק מעביר... זהו, אני רק מעביר את זה לסוף, אני לא מוחק. פשוט תחליטי על מה את מדברת כרגע.
אוקיי, בואו נדבר על knock-off mascots.
אוקיי, קדימה.
שינניגנס. כפי שצוין בפרק הקודם, אני עכשיו באים הבריטים, אני בחלק שאינו חלק מהממלכה, אלא באירלנד. בהמלצת יהודה, פתחתי את אפליקציית מיטאפ, וגיליתי פה קבוצה מאוד מגניבה של משחקי אינדי. פעם בשבוע, 2-4 מנחים בתלות כמה מגיעים למפגש, יש או וואנשוטים או קמפייני פיק-אפ בלתי מחייבים, עשיתי מלא סשנים מגניבים שם שיכולים למלא פרק שלם, האחד שאני אדבר עליו היום נקרא knock-off mascot. תמיד כשמגיעים המנחים עושים פיץ' לשולחן שלהם ואז מתחלקים לשולחנות לפי מה שנשמע מעניין. הפיץ' של המשחק הזה היה משחק קומי בו אתם משחקים מסקוטס חופלים שמנסים להרוג את המסקוט הקנוני ולהפוך לרשמיים.
אוי גדול.
כן. המשחק הוא עמוד אחד, הוא pay what you want בדרייב-טרו RPG, המלצה לשלם עליו $3. הוא מלא גם באיורים נהדרים מאוד חמודים, כאילו זה עמוד אחד עם כמה איורים וכמה זה. הרעיון הוא כזה, אתם מסקוטס, ההצעה הכללית היא קבוצת פוטבול, אבל הוא כותב שם הערה, אתם יכולים לבחור גם מסקוט לכל דבר אחר, מבחינתי שימו את המשחק שלכם ביפן, those guys have mascots for everything.
זה נכון.
אנחנו בחרנו את נבחרת הקרלינג האירי.
אווי.
והמסקוט הרשמי היה קרלי השרת, כי זה עם מטטה, כי זה קרלינג. ואחרי שבונים יחד את המסקוט הרשמי, אומרים מה התכונות והדברים שיש לו שהופכים אותו למסקוט מוצלח, נגיד. הוא עושה הרבה, למה, לא, מה אתה עושה? למה תוך כדי שאני עובדת על זה? אביב משנה לי את הספייסינג של דברים.
אני רואה את זה ואני שומשת מה
אני לא... אוקיי, אני אעשה את זה כשסיימי, קדימה.
ככה. מה הופך אותו למסקוט מוצלח? אז נגיד אצלנו זה היה, הוא משתתף בצדקה ומנקה את הליפי, יש לו מטטה ממש מרשים או דברים כאלה. לאחר מכן, מסקוט סוג ב', מי אתם? יש לך סגנון, נגיד, are you a cute mascot? are you a funny mascot? are you a bizarre mascot? וחיסרון. התחפושת שלך לא נוחה, כבדה, אתה קצת off-putting, כל מיני דברים כאלה, ואז מתחילים את התהליך, נכון ב-Mean Girls, כשהם עושים את הרשימה של מה שלושה דברים שהופכים את רג'ינה ג'ורד ומוצלחת, and they start כאילו לחבלה בחיים, crossing it off, ולהרוס את החיים, אז זה בעצם התהליך שאתם צריכים לעשות למסקוט הרשמי בחדאפ הזה. ואז להרוג אותו בסוף. ואז ביניכם לראות מי יצליח להפוך להיות המסקוט הרשמי של הקבוצה, במקום האחד שנעלם. מבוסס קוף 6, לפי תנאי האתגר 2 עד 4 קוביות, כמות הפעמים שגלגלת מעל 4 משקפת כמה הצלחת, זה מאוד פשוט. נגיד, הבסיס זה 2 קוביות, עם הגישה שלך, נגיד אני הייתי מסקוט חמוד, אז אם אני עושה משהו שהוא חמוד, או יכול, או שזה שאני חמודה ייתן לי יתרון, אז זה 3 קוביות, ואם יש קהל, בגלל שאתה מסקוט, זה קובייה נוספת. אז כאילו 2 עד 4 קוביות, לפי איך אתם עושים, כמה פעמים גלגלת 4 ומעלה, משקפת האם וכמה הצלחת. עוד מכניקה זה היט. לפי כמות ההצלחות יש גם סיכוי לגלגל היט. היט עובד בחוקי בלק ג'ק. כשאתה מגיע למעל 21 היט, יצאת מהמשחק. יכול להיות נאסרת, יכול להיות שמשהו קרה, יכול להיות שפיזית התעלפת כי יש יותר מדי היט בחליפה שלך. יש גם מכניקה לאבד היט, אם אתם רואים שכולם צוברים מהר מדי, אבל במקרה שלנו לקראת סוף החדאפ, זה מתי שכולם התחילו, שיחקנו משחק של 3 שעות בערך, וזה השלב שבו התחלנו להתקרב ל-20-21, אז כאילו לדעתי לא בהכרח צריך, אבל זה גם מאוד תלוי מה יצא בקוביות בגלגולים האחרים שלכם, מן הסתם. זה משחק שכולו שנאנגנס. הוא כיפי, הוא מטופש, הוא פשוט, וככל שאתם יותר מתפרעים איתו, ככה יהיה יותר, ואנחנו בסוף, אחד מהמסקוטס היה מעין עורב, והדרך שבה בסוף פיתינו את קרלי להגיע למקום שבו ניסינו לרצוח אותו, היה בזה שמסקוט גריינדר, ועשינו לו קטפישינג, להגיע לפגוש את לדייט את הזה, ושברנו לו את הלב, וזה היה מאוד טרגי, כי הוא גם דיבר על איך שהוא חשב שסוף סוף הוא אשכרה מצא קונקשן, ואז ניסינו לרצוח אותו, טרגי. בכל מקרה. כן, אנחנו היינו מישהו שהיה a curling stone, שהוא היה פשוט בחליפה ענקית ועגולה כזאת, שבה יש רק הכפות ידיים והפרצוף שלו יוצאים. אני הייתי פודל בשם קרלי שכועס על זה ש if you're called curly you're not supposed to be a humanoid you're supposed to be something curly. והבחור השלישי was just a very fancy raven.
זה היה מאוד גזעני מצדך.
Again, it was the character. זה היה ההנג-אפ של הדמות שלי. לכל דמות היה איזשהו הנג-אפ.
מגניב.
מאוד פשוט, מאוד מטופש, כל כך מטופש.
אהבתי מאוד. כן, נשמע מגניב.
I love it.
ננסה פעם.
לגמרי. יהודה, אתה עדיין חייב לנו הרצאה של, איך שלא קוראים לזה, machines and whatever.
כן, אני אכן חייב לכם הרצאה של machines and whatever.
טוב, יפה מאוד. הגענו לציפיות לעתיד. מאיה. את מצפה לעתיד.
אוקיי. חברי קבוצה שלי, אתם לרוב לא מקשיבים לפודקאסט הזה, אבל אם בטעות החלטתם להקשיב לפרק, על. אני מתרגשת לקראת המוות הדרמטי של הדמות שלי, שכנראה יקרה בעוד איזה שניים.
אני לא חושב שאני יודעת מספיק ספוילר פוז, לפני שאת אומרת המוות הדרמטי.
לא, הם... אחת מהן כבר עלתה על זה, מסתבר שהיא גם בונה על החלפת דמות, אז אנחנו גם מדברות בינינו לתאם, כי אנחנו די מחליפות את המקום שלנו בקבוצה מבחינה מכנית. אני די בטוחה שזה יבוא בהפתעה לבדיוק בן אדם אחד, ואני יודעת שהוא יגיד לי אם הוא ירצה להבין לפרק הזה. ככה או ככה. אני בעיקר מחכה לשחק את זה, ויש גם דמות חדשה שבניתי שאני צריכה עכשיו לכתוב לרקע, שזה החלק שהכי קשה, כי הדמות הקודמת ששיחקתי הייתה ליטרלי מישהו שהיה כאילו סוג של מכונה שנוצרה שבועיים לפני שהתחילה העלילה של הקמפיין, אז לא הייתי צריכה לבנות רקע. התהליך היה יותר, הוא מוצא את המקום שלו בעולם. אז יש לי עכשיו גם את האתגר של אשכרה לכתוב רקע יותר אקסטנסיבי לדמות, שזה מעניין. וכמו כן, משחק שדחיינתי את קנייתו שנים, הגיע לגיימפאס השבוע, הדחיינות משתלמת, הכל עבד, everything coming up, Maya.
שזה נורא מצחיק, זה נורא נחמד שהמשחק שבגללו בערך קניתי את ה-Xbox Series X, עכשיו חינם בגיימפאס וכל העולם כזה, משחק טוב, אני יודע שמשחק טוב, אמרתי לכם את זה לפני שנתיים.
כן, רק שאף אחד מכם לא אמר את השם של המשחק.
Tales of Arise.
שזה דרך אגב, ברשימת המשחקים שיכולים להיות או אדלורד או פיזי ושום דבר באמצע, סדרת טיילס מאוד כזאת, יש לכם כאילו טיילס אוף ברזריה, שהוא האדלורד של כל האדלורד, או את טיילס אוף וספריה, שגם הוא בצד האדלורדי, ומצד שני יש גם את האלה החמודים והכלילים בסדרת טיילס, שהבנתי שהרייז יותר לשם, ככה או ככה, ואני עוד אחד מההוט טייקס של מאיה, שאף אחד לא מסכים איתם, זה שכסדרת, you know, long running JRPGs, כמו כמו Final Fantasy או זה או זה, Tales כנראה האהוב עליי, מבין הסדרות של ה-Long Running JRPG series.
יהודה!
Last Epoch! טוב, Last Epoch יצא אתמול או היום, אני כבר לא זוכר, מסתבר שבחלק מהמקומות כבר אנשים דיברו עליו מאתמול, אז Last Epoch יצא גרסה 1.0, ומסתבר שסאשה גריי לא יכולה לשחק בו, כי השם שלה מוקצה. אבל כן, אביב ישים קישור לציוץ, זה היה נורא חמוד. היא רוצה לשחק במשחק, אז היא כזה, כותבים, תכניס את השם שלך, אז היא כותבת סאשה גריי, ואז כזה, your name is in the forbidden list, ואז כזה, hey guys, from... Last Epoch, can I play myself in the game, please? זה חמוד. אז כן, Last Epoch.
יפה מאוד. עומר קנה לי את ספל רוג מתנה. זה משחק דמוי סלייד אספייר, דק בילדינג רוגלייק, רק שהספין שם זה שהוא דק בילדר דייס רולינג. אז אתה, שיחקתי בו 5 דקות בערך בשביל לבדוק שהוא עובד עם הקונטרולר. הוא עובד עם הקונטרולר. אתה מגלגל קוביות בתחילת הסיבוב, ואז לכל קלף יש טווח תוצאות מסוים שהוא עובד איתו. אז אתה משייך את הקוביות שיצאו לך לקלף, ויש קלפים שאתה יכול לשייך אליהם יותר פעם אחת וכאלה. מעניין. שחק בו. וכמו שדיברנו, יש בנישרס שרק התחלתי, יש פרסונה 3 שאני צריך להמשיך, יש Enshrouded שלא יהודה ולא אני חזרנו אליו עד עכשיו. זהו, ויצא בנדל סיטי, שזה המשחק החדש מהמשחקים העצמאיים של League of Legends, זה משחק קוזי קרפטינג RPG מהיוצרים של Graveyard Keeper. אני רוצה לשחק בו.
זה משחק כזה שיש בו מכניקת סריגה, נכון?
לא יודע, יכול להיות. אני רוצה לשחק בו, אבל הוא עולה 100 שקל, והחלטתי, יש לי 3 משחקים שאני משחק כרגע, אני לא צריך לקנות אותו ברגע זה. אז לא קניתי אותו ברגע זה.
אז הוא יקנה אותו בערך עד הפרק הבא.
תלוי כמה יעניין לי הדברים אחרים שאני משחק בהם. אני רוצה לשחק בו מתישהו בזמן הקרוב, אבל... כאילו, ליטרלי יש לי 2 משחקים חדשים שאני צריך לשחק כרגע, אז אני לא אקנה משהו חדש במקום. זהו, סיימנו. תודה רבה, זה היה פרק 18-11 של שורפים משחקים. כל הפרקים אפשר למצוא באתר x.me, אפשר למצוא אותנו בטוויטר, וזהו, זה הכל הפעם. תודה רבה, ונתראה בפעם הבאה.
ואולי נדבר על פאביולה אולטימה.
ייתכן.
אביב כתב בצ'אט לערן, נארגן עוד שבועיים פרק.
כן, למה אתם עושים את הלהתראות? להתראות!